ערב טוב לכולם. בלעד שיש לנו עילולה הערב של רבי חיים ויטל ואני חייב ללכת, אז קידמנו את השיעור ורציתי ברשותכם להתייחס גם כן בהוראת מורי ורבי להתמקד על נושא שכנראה אנחנו ניכנס בו יותר ויותר, והוא נושא, כמובן שהוא הנושא המרכזי בחיינו, אבל אנחנו ממש נתמקד בו יותר ויותר, הוא נושא הגאולה והתקופה שאנחנו חיים בה. זה לא חידוש, כי כבר כל מה שאנחנו מדברים עליו, אנחנו בעצם כבר נגענו בנושא מקרוב, וקצת יותר ויותר ניכנס בעזרת השם לעובי הקורה בעניין הזה. קודם כל צריך להבין את התקופה שלנו, וחכמים אומרים לנו שהתקופה שלנו דומה לתקופה של עלות השחר, ובעלות השחר יש פרדוקס בשם עצמו, שחר מלשון שחור, ואנחנו מדברים על תפילת שחרית, כן, איך הבוקר, כן, יוצא מביטוי של שחור. לכאורה זה דבר הפוך, כן? אלא שחכמים מסבירים לנו, כן, שהשחר זה גם כן תקווה, כן, המילה בעברית, כן, לשחר זה לקוות, לקוות, תקווה. והפרדוקס הזה בשם שחר, שבעצם מרמז לנו גם כן על לשחר, לקוות ותקווה בשחר, מאיפה זה נובע? הרי לכאורה זה נראה שחור. יש תהליך מאוד מעניין בעלות השחר. מי שקצת עבר את כל השלבים של עלות השחר, יודע שאחרי הצהריים, כמו שער של עכשיו, יש עדיין אור. עוד שעה יהיה חושך ואנחנו נראה את הירח. אחרי שלב מסוים בלילה, גם הירח נעלם. כן, הוא שוקע במרכאות, ונשארים רק הכוכבים. ואחרי כוכבים, כמעט לפנות בוקר, גם הם נעלמים, ומפציע השחר. מה קורה כאן? אנחנו רואים שיש בעצם הדרגתיות, דבר שהוא באופיו מוזר, אבל זה מה שקורה. כלומר, יש לילה, יש לבנה, יש כוכבים, ואחר כך יש העלמות של הכוכבים. כן, השיעור מתאים לעכשיו. אני תמיד ידעתי, אמרתי למישהי, היום אני מעדיף שהשיעור יהיה בשעה כזה. אז כשאמרנו, יש תהליך מאוד מיוחד שהולך, ומבחינה פיזיולוגית, האדם מרגיש חשוך דווקא לפני עלות השחר. מבחינה אמיתית, כן, אם מודדים את זה, זה לא נכון. למה לא רואים את הכוכבים לפנות בוקר? כי יש יותר אור. לכן לא רואים את הכוכבים. כלומר, יש דבר שקורה בעולם, ודבר הפוך בהרגשה. מדי פעם זה קורה לנו, כן, לטייסים, זה קורה הרבה. זכיתי גם לתת סיורים בצהל, ודיברתי עם אנשים בחיל האוויר, אז בדיוק אותו דבר. לפעמים במטוס המכשיר מראה להם שהאדמה היא שם והשמיים פה, אבל באמת זה לא נכון. כלומר, המכשיר צודק והם מרגישים הפוך. כלומר, יש דברים בחיים שלנו שאנחנו רואים ואנחנו בטוחים שזה ככה, וזה הפוך, בדיוק הפוך. זה מה שקורה לפני עלות השחר. למרות שבעצם אנחנו מתקרבים לאור, אנחנו מרגישים יותר ויותר חשוך. וזה לא מובן, הרי אנחנו הולכים לכיוון של אור, איך אתה מרגיש את ההרגשה של החשוך, ומתלווה לזה גם מצב של קור. כן, יותר קר לפנות בוקר מאשר בחצי הלילה. התופעה הזאת היא בעצם התופעה של הגאולה. בגאולה, בדיוק אותה תופעה חוזרת על עצמה ואנחנו כאן נתפוס את התופעה הזאת בזווית אחרת, בהתקפצות הרע שלפני הגאולה. כלומר, כמובן הבנתם שתרגמתי את הרע לחושך, אבל הוא בעצם חושך שמגלה משהו. כמו כל מחלה שהיא בעצם אינדיקציה של משהו. האנשים שבהתחלה לא אוהבים את ההרגשה החולנית שלהם, רוצים לדחות את המחלה. כמה שיותר לזרוק אותה מהר. אז הולכים וקונים תרופה ומתפטרים. כן? תשימו לב, במילה להתפטר יש קצת מוות. כן, מכל דבר. ובשלב יותר מאוחר, כשקצת מפנימים את הדברים, אם המחלה גם חוזרת, או אפילו כאב ראש, או כאבים שחוזרים, יש עבודה יותר רצינית. וזה כבר לא לדחות את הכאב כשהוא מגיע, אלא לשמוע אותו. להבין מה הוא מסדר, מה הוא בא לומר. כשאתה דוחה אותו, או מישהו דוחה אותו במקומך, שזה עוד יותר חמור, אז בעצם לא עשית תיקון. לא עשית שום דבר. כאב לך כי הגוף שלך מסדר לך משהו, והלכת למישהו שיוריד לך את הכאב הזה, אבל הוא הוריד רק את החלק החיצוני, את הקליפה. הכאב נשאר והוא חייב לחזור, כי לא טיפלת בו. כשתחליט סוף סוף באיזשהו שלב בחיים להקשיב לכאב הזה, הכאב הזה בעצם יתחיל להיות מעניין. אתה תתחיל לחוש אותו, להרגיש אותו, ולבנות יחד איתו. כן, מה אתה אומר לי? אני שומע, אני מקשיב לך. עד היום לא הקשבתי לך. למה אתה כואב לי? מה אתה רוצה לומר לי? יש דיבור. וכשאתה מתחיל לשמוע ולהאזין, אתה מגלה דברים הרבה יותר פנימיים ממה שחשבת. כשדחית את זה על הסף, ברגע הראשון שזה הופיע. ככה בדיוק בכל התחומים בחיים שלנו. ככה בדיוק בפחדים שלנו. כל פחד ופחד בא ונותן לי אינדיקציה. למה? וכל תגובה שיש לנו באופן פרטי היא בנויה על אותו סדר. באופן כללי, אנחנו נדבר על חושך שלפני הגאולה. החושך שלפני הגאולה הוא לא סתם חושך מפחיד, כדי להפחיד. הוא חושך שבתוך החושך הזה גניזה כל הגאולה. הכל גנוז בשלב שלפני, לפני הגאולה. במילים פשוטות, עכשיו, היום. מרוב שאנחנו קרובים לשחר, אז אנחנו נמצאים במצב של שחור. במצב של חושך, במצב של פחדים, אם באופן פרטי, אם באופן כללי, והשחור הזה בא ואומר דרשני, תפתחו אותי, תגלו מה יש לי לומר לכם. כל פעם שאתם רואים את השחור הזה, מה אתם עושים? מדליקים אור. כלומר, אתם לא מתמודדים עם השחור. אתם סותרים אותו. אז הוא מופיע בצורה אחרת. סגרת אותו פה, הוא מופיע משם. כשנתחיל להקשיב למחלה שלפני הרפואה, לחושך שלפני האור, לגלות שלפני הגאולה, נתחיל להבין שבעצם הרעיון פה הוא פלא. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה גדולה, ורק בתוך, מתוך אותו חושך, אתה תגיע לאור. מי שלמד קצת מתמטיקה, יש דבר מעניין. פלוס כפול פלוס זה פלוס. נכון? כלומר, אור כפול אור זה אור, אין חוכמות. מינוס כפול פלוס זה מינוס. כלומר, חושך כפול אור מושך חושך. ועכשיו יש חידוש, פלוס כפול מינוס גם כן מינוס, אבל מינוס כפול מינוס זה פלוס. למה? בואו נתרגם את זה למילים שלנו עכשיו. לא, לא. זה הבעיה. זאת הבעיה. כשאנחנו רואים מבחינה פיזיולוגית שיש חושך ואור, יש נטייה מאוד פשוטה ליפול לחושך. כלומר, אדם שיש לו קצת שמחה וקצת דבר מפריע, הוא תמיד מטפל במפריע ולא בשמחה. איך מבחינה מתמטית זה אור? אם מינוס כפול פלוס זה מינוס?
זה נכון. אוקיי, לא
מבחינה מתמטית. לא, פשוט אם חושך ומהירים, מעט יש אור. זה משהו אחר. מעט אור דוחה הרבה חושך. אבל בואו נתרגם את זה למילים שלנו. מחלה מול רפואה, המחלה מנצחת. הרי מהיום שאנחנו נולדים, אנחנו רק הולכים לכיוון של מוות, נכון? כתוב, הילודים למות. אז יש פה בעיה. מה תעשה הרפואה? עם כל הכבוד לרפואה, היא רק תלווה את האדם למוות. קצת יותר, קצת פחות, היא מלווה אותו למות. אם פחות כאבים, אם פחות זה לא חשוב, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. יש מחלה אחת שבאופן מבהיל היא עושה את הסדר ההפוך. המחלה הזאת היא מחלת הסרטן. מחלת הסרטן מחזירה את האדם לחיים, לא למוות. כלומר, יש באדם עצמו מין תופעה מוזרה שנולד בו באדם מין ילד קטן. התאים שלו, במקום ללכת לכיוון של זקנה, מזדקנות, פתאום מתחילים ללכת בכיוון הפוך של חזרה להיות עובר. יוצא שבמחלה הזאת, כן? לא עלינו ולא עליכם, אתה נמצא בדואליות. יש את הזקן שבך, ואת מה שיצא ממך עכשיו שהוא נקרא העובר. ויש עכשיו פרדוס, ביפולריות בין שניהם. אחד מושך לכאן ואחד מושך לכאן. מה עושה הרפואה? באופן אוטומטי, היא הורגת את העובר. היא משאירה את הזקן. כלומר, זה שרצה לחזור לחיים, הורסים אותו. אני לא נכנס עכשיו לתחום של הרפואה, אני מדבר עכשיו בתחום הרעיוני, ואם נדע לתרגם את זה, אנחנו גם נגיע לרפואה של המחלה הזאת, ושל כל המחלות, כי אנחנו הולכים לכיוון של חיים. מה שקורה הוא שהמחלה לא סובלת דבר אחד, מחלה אחרת. כלומר, אם אני אעשה את המחלה חולה, אם אני אגרום למחלה להיות חולה היא בעצמה, היא תהיה חולה מעצמה. ואדם חולה רוצה לברוח מהחולי, באופן אוטומטי תחזור לרפואה. מינוס כפול מינוס, פלוס. כלומר, אתה מתרגם את העניין באופן הפוך לחלוטין. כמובן, עכשיו אני מדבר. יש גם עבודה, ואנחנו עם כל הצניות כן, עובדים על הדבר הזה, לדעת לתרגם את המחשבה, את הרעיון שאני עכשיו זורק לכם בחלל האוויר, למציאות פיזית, פרקטית, אמיתית. כן? אני עכשיו יוצא מזה. לכן זה עדיין חם. כלומר, יש עבודה בנושא. יש כוח בנושא שהולך לכיוון. אם אני מצליח להרוג את המוות, הגעתי לחיים. הבנתם? להרוג את המוות. כלומר, בדרך כלל הורגים דבר חי, והוא מת. אבל אם אני הורג את המת, אני מחזיר אותו לחיים. תעזבו את מה שאמרתי לכם, תחשבו על הרעיון, כי זה רעיון עמוק מאוד. ובואו נחזור לתופעה שהיא לפני גאולת עם ישראל. לפני גאולת עם ישראל אנחנו נמצאים במין מחלה שמסדרת לנו משהו, שמדברת. המחלה אומרת, היא נקראת גלות, ובמילה גלות יש צעקה אחת גדולה. תגלו, לגלות. גלות זה לגלות, תגלו אותי. למה אתם בגלות? למה ישראל גלו? כי הם לא גילו.
אז כשאתה לא מגלה, נותנים לך אפשרות לגלות. אם אתה לא מצליח להוציא את האור לבד, שולחים לך אלמנט חיצוני שיבוא ויזכיר לך את מה שאתה אולי באופן לא טבעי, אבל אתה לא עושה את זה, אתה שוכח. כלומר, אם תשכח את הזהות שלך, אז אני שולח לך אלמנט אחר שנקרא המלאק, והמלאק יבוא ויזכיר לך מי אתה. כן, ככה זה. ואפילו יהודי שרצה לשכוח כמה דורות אחורה מי הוא, לטסטס, יבוא אחד שיזכיר לו כמה דורות אחורה הוא יהודי, כמה הוא כן יהודי. דבר הפוך שבא ונלחם נגד הרצון שלך להמעיט ולברוח. יש, ואנחנו נכנס עכשיו לטקסט, במסכת שבת, דף סמך ביים, כן בגמרא, בין הלחשים לסוגי חולאים שונים, יש כמה חולאים בגמרא, שמה במסכת שבת מדברים על כמה מחלות. בין כל המחלות שיש שמה, יש לחש, לחש זה מין מילים וכוונות שלוחשים, כן? כי תתפלאו, אפשר לרפא מחלות לא רק בכימיקלים, כן? בכימיה. והיום העולם מוכן יותר ויותר לזה, כן? דרך הדיבור, דרך הכוונה, דרך האינפורמציה שאפשר לשדר למחלה, כן? יכולים לתת מזה. אז יש לחץ שמה בגמרא כנגד מחלה הקרויה סינטה. מה זאת המחלה הזאת? מחלה זו מופיעה בתחילה כמין זוהמה הפוגעת בגוף כולו ומחלישה אותו. מין חלישות של כל הגוף. הגוף נהיה חלש, מרגיש זקן, מרגיש כבד, ורפואתו, כן? איך יודעים את הנקודה שבה יש ציר מעבר בין המוות, בין המחלה לחיים, כן? מחלה החלמה, תשימו לב באותם אותיות, איך עוברים מהמחלה להחלמה? במה שמתקבצת זוהמת החולי למקום אחד. מכל הגוף יש ריכוז למקום אחד. כמובן שהמקום הזה ירכז את כל הרע שהיה בכל הגוף כולו, והכל ילך להתמקד בנקודה אחת בגוף. איפה? תלוי. במקום הכי חלש בגוף. כלומר, במקום שהזמין את הדבר הזה. למה, כן, אני נותן דוגמה, אבל היא קצת רחוקה, אבל צריך לשאול את השאלה. למה גלות מצרים הייתה במצרים? למה לא במקום אחר? מה, אין מקומות בעולם? למה שמה, במקום הזה? למה השואה התחילה מגרמניה? למה לא במקום אחר? המקום הזה, המיקום הזה בעולם, יש לו פתח לפתוח את הדבר הזה. כלומר, הדבר הזה, הוא צריך להיות במצב, הוא יכול היה לא להיות, אבל הוא נהיה. והוא צריך לרדת לעולם הזה. איפה הוא עובר? צריך נקודה שבה זה יתחיל. למה שם זה מתחיל? כי שם יש פתח, ואני עכשיו לא רוצה להיכנס, אבל זה יש לי של אתמול, על יום השואה. למה שמה זה עובד? כי יש פתח. ולפתח חטאת רובה. תמיד בפתחים יש נקודה שואפת וממגנטת, מזמינה. אז במקומות חלשים ששם העבודה לא נעשית כמו שצריך, שם זה יגיע. אני לא אומר שזה עומס, אני אומר שפשוט המצב הוא המצב, אבל הוא יורד דווקא במקום הזה, כי במקום הזה יש חולשה כלשהי. זה לא לענייננו עכשיו. לענייננו, אותה מחלה מתרכזת דווקא במקום אחד בגוף. וצריך להבין את המקום. המקום הוא עוד אינדיקציה, הוא כבר המסך של המחשב. אל תתייחס למסך של המחשב, כי הוא לא כלום. המחשב האמיתי הוא למטה, מתחת לשולחן. אתה לא רואה אותו. זה סתם מסך. יש אנשים שגונבים מסך, הם חושבים שכל הזיכרון נמצא במסך. אין כלום במסך. הטיפול במסך הוא טיפול חיצוני, זר. הוא יכול להיות טיפול לכמה דקות, אבל לא טיפול אמיתי. כשהמחלה הזאת מתרכזת באותו מקום, יוצרת בו קיר מלא מוגלה. כמובן, המקום הזה נהיה מזעיל. כן, זה פסע גדול, ענק, כן, במחלה הזאת, שמלא מוגלה. כן? הגורם אומנם לסבל רב, ומצד אחד, אבל לבסוף, וכשהתמסמס קרום האור העווה המחסה ומסתיר כיו זה ומונע את המוגלה מלצאת, יתנקה הגוף כולו מזוהמתו וירפא. יש רפואה. למה? כי היה ריכוז. באופן פרדוקסלי, רואים עכשיו איפה שורש הבעיה, איפה זה יתנקל, ובניקוז הזה, אפשר לדעת שאם כל המחלה עזבה את כל המקומות והתרקסה רק במקום הזה, שם אתה יכול לדעת שזה הצינור הפנימי שיכניס אותך עד השורשים. משם זה יוצא. מעניין, יש פה תמיד סתירה. דווקא עכשיו שאני רואה את הפסע, אני יודע שאני בתהליך סופי. אמרתי לכם בשיעורים קודמים, שלפני הגאולה רואים הרבה פצעים. כל יום יש עוד איזה מוגלה, עוד איזה פסע שיוצא. זה יוצא בחבר כנסת כזה או אחר, ויוצא בראש כזה או אחר, ויוצא באנשים כאלה. ובכל מיני תופעות שכאילו הדור כולו נחלוך, אז מה, אז הכל מנוחלך, אז הכל אין כבר מה לעשות, הכל עבוד. הרי הכל יוצא. לא. מצד אחד זה יוצא וזה מגעיל, וזה מייאש, וזה מפחיד, וזה מה שאתם רוצים. זה לא יפה בכלל. מלא מוגלה. שני, הרע יוצא. הרע מתחיל לעזוב את העולם הזה. כי יש רפואה. רפואה זה דבר גדול שדוחה החוצה. כי הבנו. אמרתי לי קודם שלא דוחים, צריך להקשיב. נכון, זה שלב א'. שלב ב' זה כשהבנתי. כשהבנתי, אפשר להוציא, כי כבר אין מקום למחלה. המחלה באה, הניסיון בא, כדי שתבין אותו. ברגע שהבנת את הניסיון, הניסיון כבר אין לו מה להיות פה. הוא נעלם, הוא הולך. זה הרפואה. אומר הרב קוק זצ"ל, בספרו אין היה, על הגמרא, מבאר הרב שתהליך דומה מתרחש לעתים גם במובן החברתי, הלאומי או הכלל אנושי. אותה מחלה שעכשיו דמיימתם אותה בגוף, עם פסע שמופיע במקום מדויק ומסוים אחד מיוחד בגוף, יכול להיות באופן חברתי. בוא נרחיב עכשיו את היריעה, נרחיב את הרעיון ותקשיבו טוב. אותו רעיון עכשיו במובן חברתי, במובן כלל אנושי. איך? אומר הרב, בהתקפצות זוהמת העולם ורשעותו למקום אחד. כל הרע שבעולם הולך רק למקום אחד. כן, קשה להבין איפה זה יהיה? בארץ ישראל. מעניין. לחברה אחת. מי שמסתכל אומר מה זה? זה כולם מושחתים. הם הפצע של העולם. המוגלה שמשם יושא כל כן, גועל. המהווה חולי גדול לעולם, וממנה מקור לצרות רבות ורעות, אולם דווקא בהתקפצות זו, הולכת האנושות כולה ונרפאת. עכשיו שלא תבינו אותי לא טוב. המחלה זה לא עם ישראל. המחלה מתקרבת ותצא במקום שהוא סמוך מאוד לעם ישראל. כלומר, במקום שדווקא עם ישראל נמצא בו. תכף נבין למה. אבל זה כיוון של רפואה. הולכת ומסתחרת מזוהמתה. וזה המקום היחידי שמסוגל בכל הגוף הקוסמי, אנחנו יותר גדולים, רק משם המחלה יכולה לצאת. כלומר, מאיפה המחלה הכלל עולמית תצא, תסתחרר, תעזוב את העולם הזה, מאיפה אנחנו כן, נוצא מהמוות ונחזור לחיים, כשהמחלה תצא מחור אחד. החור הזה נמצא כאן, בארץ ישראל. כלומר, יש פסע שממנו כל המחלה תצא. מי שחי בקרבת מקום, כן, זה מין אר געש, כן, תדמיינו לכם את אותו פסע מגיעים, ואתה רואה את כל הזרמה יוצאת, אבל הוא לא מבין מה קורה. רק כשיוצאת הרשעה אל הפועל, הוא מופיע בחיים, מתגלה כל כלונה, מתברר שבאמת הכל הבא חסר חיים, חסר חיים. מה זה אומר? זה אומר שכל עוד והמחלה הייתה גנוזה, לא רואים אותה. עוד פעם, באופן פרדוקסלי, זה הייתה הרבה יותר מסוכנת. ברגע שהמחלה התגלתה, שיש לה אפילו מקום ריכוז, שמשם היא יוצאת, אומנם זה לא יפה, אבל זה רפואה. אתה כבר בתהליך של רפואה. אתה כבר בתהליך, אתה מגלה את כל המחלה שהייתה פנימה, ואתה הפוך מוציא כמה שיותר את הכי הזה. ואז אתה רואה שבעצם אין לו חיים. זה היה הסתירה לחיים. כל מה שנשאר בגוף יהפוך להיות יותר ויותר חי. כי כל מה שיותר ויותר מת, יוצא. כלומר, החיים, וזה המעט אור, שדוחה את החושך החוצה. ביותה באסתר, כן, אני הוספתי לכם קצת מכתב ידי, כדי להמחיש יותר את הרעיון, ביותה באסתר, כן, סכנה גדולה, כי יש משיכה לשקר. השקר הוא בתוך, הוא מעלים. הוא קושר את האדם לדברים לא אמיתיים. הוא נותן לו להסתובב סביב עצמו, והאדם לא מבין בדיוק מאין יבוא עזרו, כן? מאין יבוא עזרו? אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, כי אתה מסתובב ועושה פה את הכיבוש של כולם. אתה שואל את זה, ואתה שואל את זה, ואתה שואל את זה, ואתה הולך לאינטרנט ולא יודע, נופל על אחד פרופסור שחי באמת פסיכוסיטי, ואתה שואל את עצמך למה אני צריך להגיע לשם כדי להגיע לפה. אז אם הוא לא היה מוצא, אז מה? זה לא עובד ככה. הרבה יותר מורכב והרבה יותר פנימי. ארץ ישראל היא זו המסוגלת באופן מיוחד מכוח קדושתה הפנימית לתאר את העולם כולו מזוהמתו. מקודם אמרתי לכם שזה דווקא המקום הכי חלש. זה לא נכון. החולשה נראית שמה, אבל אם החולשה יכולה לצאת משמה, זה בגלל שהמקום הוא חזק מאוד. למה אמרתי לכם שהמקום הוא חלש? כשהמוות נכנס, אז הוא נכנס דרך המקום החלש בעולם, המקולקל בעולם. אבל כשהמוות יוצא בחזרה, מסתלק, הוא דווקא יצא מהמקום הכי חזק, שאומר לו בוא בוא בוא, תעבור דרכי. זה כמו אחד שרוצה לזרוק אדם, כן, שלא מתאים לחבורה, אדם מסוכן. אז כל האנשים הבינוניים, פרווה, הם פוחדים. אבל בא אחד בריון, עומד ליד הדלת ואומר לו, בוא, בוא, תעוף מפה. אז הוא עובר לידו ולא עושה כלום. כלומר, דווקא ליד האדם החזק ביותר, הרע יכול לצאת. דווקא מהמקום הכי חזק בעולם, ובכל היקום, משם הקליפה יוצאת. דווקא על ידי מה שמרכזת היא בקרבה, אבל זו תכונה מיוחדת שיש בארץ ישראל, בסגולה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכה, שמרכזת היא בקרבה את הרשעה העולמית הכללית,
תשימו לב, אנחנו בסרט מפחיד. כל הרשעה העולמית הכללית נמצאת פה. הוא פולטת אותה לבסוף. לא בשביל להישאר פה, היא פה. בשביל לצאת מפה. אבל המעבר, כמו אותו בן אדם לא רצוי, המעבר מפחיד. אולי הוא יוציא עוד איזה נפק לפני שהוא יוצא החוצה. והיציאה הזאת היא דרך ארץ ישראל. וכפי שהיה עוד לפני תקופת האבות, ההתרבות, ההתרכזות של שבעת עמי כנען בארץ ישראל, למה בארץ ישראל באים כל אנשי כנען, ובאופן מיוחד בהתרכזות הרשעה, איפה? בסדום. איפה זה סדום? זה פה, זה בארץ ישראל. כשאומרים דבר גרוע, אומרים סדום ועמורה. איפה זה היה? זה פה. למה? למה האור והחושך משמשים בעיבוביה קרובים אחד לשני? למה האור והקליטה כל כך קרובים אחד לשני? למה האמת והשקל קשה להבדיל ביניהם? בדברי חז"ל כתוב בגמרא, כן, במסכת סנהדרין, פרק חלק, אין בן דוד בא, מתי יבוא משיח? אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. כשאומרים כולו, זאת אומרת רובו, כן? מה, זה לא יכול להיות בינוני? זה או ככה או ככה, יש רק קיצוניות? או און או אוף? כמוה הוא מאוד. ממש מסקרן, ממש מעניין. משיח בן דוד הלא בא לתקן את המציאות כולה. בשביל מה אנחנו רוצים משיח? זה תיקון המציאות. אז המשיח בא כדי לתקן המציאות שנפלה בקלקולו של האדם הראשון. לתקן את העמים והיחידים, כלומר את הכלל עולמי, ואת הפרטים. למלא את הארץ דעה את השם, להחדיר אור, 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 אור. והנה, בשעה שתהליך זה מתחיל להתקדם, בדיוק כמו עלות השחר, הולכים לכיוון השחר, הולכים לכיוון האור, וקוראים לזה שחר, שחור. בשעה שבן דוד בא להרבות ולהגדיל תשובה ואמונה, שזה הדור שלנו, שתדעו לכם שיש פעילות תורנית, מחשבתית, רעיונית, אמונית בארץ ישראל כמו שאף פעם לא הייתה. ואתם יכולים אפילו לראות את זה בעצמכם, לא תכלל להסתובב ברחובות הארץ. מה שקורה אצלכם בקטן, במיקרו, זה מה שקורה במקרו, זה אותו דבר. אם יש אצלכם בלבול גדול ואתם מתחילים רעיונות ופתאום מתחילים להתעניין וללמוד ולרצות, מה אתם חושבים, שסתם זה נפל לכם ככה מהשמיים? מה שקורה אצלכם קורה בדיוק בגדול. להגדיל תשובה ואמונה, זה מה שקורה לפני המשיח. ומה קורה? ובחוץ מה קורה? לידך מה קורה? דווקא דור שכולו חייב מופיע? איך יכול להיות דור שכולו חייב? מה זאת אומרת דור שכולו חייב? אני לא מבין, הרי אתה מדבר עכשיו על אור, ואתה אומר עכשיו זה בדור שכולו חייב. איך זה עובד? אתם יודעים למה האור שנגאל, שיעזור לנו לצאת מגלות לגאולה, הוא האור של סודות התורה? כן, היום אנחנו מדברים על רבי חיים ויטל, כן, עוד מעט זה הגאולה שלו. ושאת אביב ותדות לברכה. אתם יודעים למה? למה דווקא תורת הסוד היא הגואלת? כי היא נקראת תורת המסתר. מה זה מסתר? תורת הסתירות. תורת הפרדוקס. כלומר, כשאתה לומד את התורה הזאת, אתה פתאום מבין שדבר יכול להיות דבוק ועובד, ובדיוק ההפך ממנו דבוק לאותו דבר. אתה כבר לא מפחד.
כשאתה ילד קטן, כשאתה לא חודר לתורה הפנימית הזאת, לתורת הנסתר, לתורת הסתירות, אז כשאתה רואה דבר בהיפוכו, אתה אומר, לא, האמת לא נמצאת פה. לא יכול להיות. לא יכול להיות שפרה אדומה, שמתארת את התנאים של התאומה הכי גדולה, זה המוות, ונותנת להם עכשיו אור של חיים, לא יכול להיות שמי שמתעסק בפרה, הוא נהיה שמה. יכול להיות דבר כזה. זה בדיוק מה שקורה בפרה אדומה. היא מתארת את התנאים, ומי שמתעסק בה הופך להיות הוא בעצמו תמה. אני לא מבין. אתה יודע למה אתה לא מבין? כי אתה לא בתורת הנסתר. אתה לא בתורת הסתירות. כשאתה גדל כמו אדם בוגר. האדם הבוגר הוא נכנס לתורת הסתירות בחיים שלו. הוא יודע שלפעמים הוא כועס טוב במצב הזה לכעוס. הוא יודע שלפעמים הוא מראה פנים של זעם, אפילו שבשמים הוא רך וטוב לב. אבל הוא עושה מין פרצוף כזה לילד הקטן שעכשיו הוא בסכנה. אוי ואבוי אם אתה נכנס לשם. ובשמים הוא אומר כמה אני אוהב אותך. והילד לא מבין. הילד רואה או זה או זה. הוא לא יודע לראות את הנסתר. כי הוא עדיין בקטנות המוחים. זה ההבדל בין קטנות לגדלות. תורת הסתירות. בוא נעזוב את זה רגע, ונחזור לעניין שלנו. כדי לענות על זה, מביא הרב ראיה מהלכות נגעים. פרשת תזריע, כתוב בפרק י"ג, פסוק י"ג. וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, ותיהר את הנגע, כולו הפך לבן טהור. אומרת התורה בדיוק את הסתירה שעשתה בבטי. היו בעיות של מחלות, מחלות של צרעת. כן, מה זה צרעת? כן, הרע שיוצא, כי צריך תיקון, אז איפה הוא יוצא? על המסך של האדם. איפה זה המסך של האדם? האור. אז הצרה זה כן מצורה, זה לשון מוציא את הרע. אז הוא מוציא את הרע מפנים לחוץ, ואז כשיש אחד שבא אצל הכהן, וכולו לבן, כולו צרעת. מה אומר לו הכהן? טהור, יאללה לך בית הזה בסדר, ברוך השם, עשית תיקון? הוא אומר לו, מה עשית תיקון? אני לא יכול להגיד, כולי... הוא אומר לו, כן, בגלל שכל הרע יצא עכשיו. אז אתה רואה אותו אמנם עכשיו לבן, אבל זה כלל, זה כלום, זה רק התופעה האחרונה, מחר בעזרת השם הכל בסדר. הייתי דואג אם היה רק איזה אור אדנדן, כי הכל בפנים, שמה בפנים אתה מגיעים בחוץ, הכל יפה. זה כמו הנימוסים בחוץ לארץ. מוזור נשיא, מוזור נדן. כן, הכל מגיעים בפנים, אבל הכל יפה בחוץ. נקי בחוץ. כמה רגוע. זה לא ככה. כמה שאנחנו נזדקן יותר, כמה שנקנה חוכמה יותר, נראה כמה שהפרדוקס הוא דווקא החיים שלנו. הרי כששני חכמים מתווכחים בגמרא, הקב"ה ברוך הוא צוחק. ברוך השם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הבעיה שלנו זה כשאחד אומר לבן והשני אומר שחור, אז אחד צריך להרוג את השני. זה לא ככה. האור צריך לבוא משניהם ביחד. ואני לא צריך לא לבטל את זה ולא לבטל את זה. רק להבין את המסר בכל דבר. כי נגע הוא התאספות של כל הזוהמה שהייתה מתפשטת בגוף. מה זה נגע? אומר הזוהר הקדוש, שאין לך עונג, יש לך נגע. זה אותם אותיות. כשאין עונג, יש נגע. כשיצאת מהעונג העליון, והתענגת על השם אלוהיך להתענג בתענוגים, ברבורים, מוצלב ודגים, סבת, סבת עונג, סבת. כשאין לך עונג, אתה נכנס לנגע. נגע צרעת כי תהיה באדם. אז הוא מתפשט בגוף. ותומעתו היא משום שמאסף בקרבו כוח זוהמה מרובה. כוח זוהמה מרובה. אבל קודם שיצא הנגע והזוהמה, כן, לפני היציאה, שלב לפני היציאה. אני מתרגם את זה עכשיו קצת שתבינו. שלב לפני הגאולה. רגע קטן לפני הגאולה. רגע קטן לפני ביאת המשיח. אתם עדיין תלכו לשיעורים קטנים. אתם עדיין תבואו לשיעורים, כן. אבל אתם אולי תפספסו שזה רגע לפני הגאולה. ואסור לפספס את זה. אבל תדעו לכם, כי מי שלומד יודע יותר. זה היתרון בלימוד. בשביל מה אנחנו לומדים? כדי לדעת איך להתייחס למצבים האלה, שבדיוק לפני הגאולה. קודם שיוצא הנגע והזוהמה, מה קורה? מתפשטת המחלה, כן, אותה זוהמה בכל הגוף, אין לה כוח גדול של טומאה, ולכן אינו טמא. דבר שמתפשט זה דבר שמתפזר. דבר שמרוכז הרבה יותר מסוכן. דבר שהוא כבר מתפשר, כן? הוא מאבד בעצם את הגרעין. בצור אמור כתב בזה שכל שהוא מתפשט אינו עמוק. זאת אומרת, ההתפשטות היא מראה על דבר שהוא לא עמוק, על דבר שהוא חיצוני. וכל שאינו מתפשט עמוק הוא. תמיד צריך לדאוג יותר לעשיו. עשיו הוא מחלה פנימית. ישמעאל זו מחלה חיצונית. עשיו הרבה יותר מסוכן. ויאמר עשיו בליבו. עשיו לא אומר ליעקב, עוד מעט אני אהרוג אותך. תשמעו, אף פעם אתם לא שומעים את עשיו באופן ברור, אומר אנחנו רוצים להרוג יהודים. אבל ישמעאל אומר את זה ברדיו, בטלוויזיה. ומה אנחנו אומרים? וואי וואי וואי, תראה, זה מפחיד, כי הוא אומר. והשני לא אומר כלום, הוא לא מפחיד, זה לא נכון. זה שאומר בליבו, הרבה יותר מסוכן. כשהשני פותח את התו, הוא כבר איבד את כל הכוח שלו. מי שקצת למד לוחמה, יודע שכשיש קרב, אסור לדבר. ברגע שמישהו מתחיל לדבר, הוא כבר איבד את כל הכוח שלו. כשאתה מסתכל בעיניים של היריב שלך, אז הוא מפחד. אבל אם אתה אומר לו, בוא, בוא, נו, כן, זה כבר מראה שאתה מפחד. אדם שלא פוחד, אדם שופט. לכן התומה הרבה יותר עמוקה. היא מתפשטת הרבה יותר בתהליך של הבראה. כשהוא מתפשט על כולו בהכרח שאין לו שורש בפנים הכלים, וזו כוונתו שאם הוא רחב, אין לו עומק. השיעור השני נמצא פה. זה ההמשך של השיעור הזה. אבל מכיוון שאני צריך ללכת, ויש כמה אנשים גם כן שהולכים להילולה, אנחנו נסיים פה בשלב הזה, ורק לסיכום קטן, הדבר הכי מפחיד הוא הדבר הכי מחליט. כלומר, המחלה הגדולה באה יותר מהפחד מאשר מהמחלה עצמה. הפחד מהרע יותר מזיק מהרע עצמו. ולכן אנחנו לא צריכים להזמין את אותו רע. מה שאנחנו משדרים בפחדים זו בעצם הזמנה
לרע שיבוא דווקא. שמתם לב שהאדם שמתלונן על עצמות בבשר, הם תמיד רק אצלו. אדם שתמיד מתלונן על עצמות בדגים, הם תמיד אצלו. ותמיד זה שמתלונן הוא שמקבל את העניין. ואנשים שאומרים, וואי, איזה יופי, אני שמח, הכל טוב יפה, הוא אומר לו, מה, אכלת ככה, לא היה לך כלום? לא, הוא חסן, למה? זה חוק המשיכה. כן. תראו לזה איך שאתם עושים. כן. בעצם האדם, על ידי הפחדים שלו, זורק אינפורמציה. והאינפורמציה הזאת היא מין אור כזה שמסתובב בחלל. ומי שהזמין הוא זה שמקבל. כן, כתוב יוסף משלו נתנו לו. מה זה משלו נתנו לו? יוסף זרק לחלל האוויר, אני צדיק, אני שולט על היצרים שלי, אני עושה ככה וככה וככה וככה, אז כל אור שדומה אל היוסף הזה יורד רק עליו. משלו נתנו לו. אני זרקתי משהו, זה חוזר פשוט עליי. אני שמח, כל שמחה שבעולם, לאן בא? אליי. אדם עצוב, כל עצב שבעולם, לאן הוא יורד? עליו. הוא מושך את זה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בתהליך של גאולה. מורי ורבי כתב לי מכתב השבוע וביקש ממני באופן ברור להתחיל לדבר ולפתח את הנושא הזה לא בשביל לידע את האנשים שאנחנו בתהליך של גאולה, כן, כבר שמעתם את זה מכל מיני כיוונים. אני גם לא נותן לא תאריכים ולא שעות ולא כלום. רק בשביל דבר אחד, כשאתה מדבר על נושא, אתה מזמין אותו. אתה גם זורק את הנושא הזה ליקום. ואיפה שיש גאולה ביקום, אז היא עוברת דרך אותה קבוצה שמפתחת את הרעיון, כי היא זרקה משהו ליקום, ומהיקום זה עובר דרכה. יוסף משלו נתנו לו. אז בעזרת השם, אנחנו נתחיל בשיעור הזה, ולאט לאט ניכנס כמה שיותר בשיעת הדשמיה, כן, לרעיון הפנימי שמסתתר, כן, במעבר הזה בין גלות לגאולה, בין המחלה לבין הרפואה, בין החושך לבין השחר, ונראה שבעצם הכל אחד. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. זאת אחדות אחת. זה לא זה שמה בחוץ וזה פה, לא. זה דבר אחד. רק איך מתייחסים לדבר הזה? איך אוכלים אותו? הרי הקדוש ברוך הוא הולך לעשות עוד מעט שחיטה ליצר הרע. עושים שחיטה כדי לאכול. לא עושים שחיטה כדי להוציא. אם לא, הרי כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא הולך להרוג. זה לא מה שהוא עושה, הוא הולך לעשות שחיטה. שחיטה זה כדי לטהר, כדי לאכול. זאת אומרת, הוא נותן לנו אינדיקציה טובה מה אנחנו לא צריכים לעשות ומה אנחנו כן צריכים לעשות. איך אנחנו צריכים להתייחס לדור שלנו ולתקווה שלנו. בעזרת השם, כן, כמובן שזה ממשיך את הציורים שלנו, כי דיברנו על אמונה, וזה גם היה ברעיון שלי לפני שקיבלתי את המכתב, לאט לאט, כן, מהאמונה הזאת, אמונה קודם כל בגבולת ישראל, אמונה בנביא ישראל, אמונה בתורת ישראל, לאט לאט, כן, להביא את העניין הזה לעניין המרכזי שלנו, שזה תיקון חטא אדם הראשון, כלומר, היציאה מגן עדן, אנחנו עכשיו רוצים לחזור לגן עדן. ועזרת השם, נעשה ונצליח, והקדוש ברוך הוא עלינו ירוויח. תודה רבה.